עוד כשבוע, עוד כשבוע אנחנו הולכים לקרוא את המגילה. בין לבין, בין הזעקות המן עם הכלי משחית וכל התמונה הגדולה, יש פסוקים שאנחנו לא כל כך שמים לב אליהם. תמיד בתוך התמונה הגדולה יש פרטים קטנים, שמכיוון שיש את התמונה מאוד גדולה, אני לא כל כך תופס. אני אביא למשל דוגמה. אם מישהו פעם ראה שטר של 50 שקל, אז רוב האנשים גם לא יודעים מי כתוב עליו, אבל אני בטוח פה שאף אחד לא יודע מה, איזה, יש פה איזה קטע שנכתב ב-50 שקל הזה, שאף אחד באמת, אף אחד לא ראה. הוא אולי ראה אותו בעיניים, אבל אף פעם לא שם לב אליו, כי מתוך התמונה הגדולה הזאת אנחנו לא תופסים את הפרטים הגדולים והצבעוניים, ולא את הדברים היותר קטנים. במגילה יש שלושה פסוקים שאנחנו איך לא שמים לב מה העניין שלהם. כתוב שלוש פעמים במגילה, ובביזה לא שלחו את ידם. בביזה שלחו את ידם, ביזה שלחו את ידם, וביזה שלחו את ידם. זה מודגש אפילו שלושה פעמים. השאלה מה העניין? אם נסתכל, אז אולי אם נשווה את המלחמה האחרונה, המלחמה האחרונה באמת אמרו, היה הקפדה גדולה לא לקחת שלל, לא לעשות ביזה פיראטית, גם כי אומרים שזה משחיר את הנפש, וגם כי זה משחיר את פני המדינה, אבל מה שקורה במגילה קורה לקרוא משהו הפוך. המלך אחשוורוש אומר להם, תיקחו את כל הכסף, תיוחס לזה מה שבא לכם, אבל בכל זאת היהודים לא לוקחים את הביזה הזאת. אז למה זה קורה? אז אני ראיתי שני כיוונים שאפשר להגיע אליהם, ומכמה כיוונים אנחנו נתחיל פה את הסוגים. כיוון אחד שאפשר להגיד, זה משהו שאומר הרב במוסר אביך, הוא מביא משל, זה משל לגבי משהו אחר, אבל המשל אומר שאדם שמציל עיר גדולה של עשרות אלפי אנשים, הוא המציא איזה מכשיר, אז המכשיר הזה, אם עכשיו, אחרי כל ההצלה שהצליח להציל, ואחד כל האנשים, ייתנו 1,000 שקל, ומשהו ישמח ב-1,000 שקל, אז באדם הזה מאוד אלוף. מה, בשביל 1,000 שקל אתה מוכר את כל ההצלה, את כל השמחה שלך? אותו דבר פה. היה להם נס כל כך גדול, נס כל כך חזק, אז בכלל הסתכלו על הכסף, והם כל כך שמחים שהם הצליחו לחיות, שענן ההשמלה הזאת ירד מעליהם, ולכן הם באמת לא הסתכלו בכלל על הכסף. לכן הם ביזרו שלחו את ידם. אבל יש כיוון אחר לגמרי. שאומר רבנו בחיי פה, זה נמצא במקום אחד. אומר רבנו בחיי, זה נמצא על הפסוק, ויאמר כי יד ערכי סייה, אומר רבנו בחיי דבר, אני לא הכרתי את זה, דבר מעניין. הוא אומר, על דרך הפשט, כי יד ערכי סייה, יאמר כי השם יתברך משביע לכל מלך ישראל, שישב על כיסא מלכות, שיעשה מלחמה השם בעמלק. ביאר כי המלחמה והשלל, הכל יאסור בהנאה, ויהיה הכל להשם לו לבני אדם. אומר רבנו בחיי, הפסוק שאומר כי יד ערכי סייה, זה לא כמו הבנה פשוטה שהקדוש ברוך הוא נשבע, או שאומר, אני כאילו מרים את ידי שלא יהיה יותר, שלא יהיה מלאק, נותן איזה דפיקה, כביכול, אלא שכביכול כל פעם, הקדוש ברוך, כל פעם, כל מלך שבא, כמו שמשביעים את החברת, משביעים על תנך או משהו כזה, יש שבוע לנקיטת חפצה בגמרא בשבועות, ככה כל מלך ומלך, הקדוש ברוך הוא משביע אותו, במה הוא משביע אותו, נותן את היד שלו בנקיטת חפצה, כיסא השם, שככה על ידי הדבר הזה הוא משביע אותו שמה? שכל מלחמה ומלחמה שתהיה, כל מלחמת ומלחמת המלך שתהיה, תמיד השלל יהיה אסור בענה. הוא ממשיך רבנו מחיי, מפני זה בא העונש לשאול, מדורו של שאול לדורו של מרדכי, וידע מרדכי כי שאול זקנו, הגמרא במגילה אומרת שמרדכי מגיע משאול, נענש בעונש גדול, והיה עונשו מידה כנגד מידה, כי תלה כתוב שלמות הכיסא בנקמת המלך, והוא לא נזהר בנקמתו. ועל כן אינה שעבד השם והכיסא, כי לא נשאר השם אחריו, אלא נהרג הוא ונתן בנו עמו, ונפל כיסא מלכותו. הקדוש ברוך הוא אומר, כל זמן שהמלאק עדיין חי, הכיסא לא שלם והשם לא שלם, אתה שאול לא מצליח להרוג את המלאק, אתה מפספס, אז גם הכיסא שלך נופל, אתה מפסיק להיות מלך, וגם השם שלך, כל הדור שאחריך, יונתן וכל הבנים נהרגים. ואחרי זה מרדכי מכיר את ההיסטוריה, הוא אומר, מפני זה נזרע מרדכי בדבר של ענות משלל המן, שהיה מזרע המלך, כי עניין שכתוב פורענות המן, ובביזה לא שלחו את ידם. לפי שהתורה הזהירה וכך, תמחה את זכר המלך. כלומר, מרדכי יודע שזה סוג של מלחמת המלך, יש פה גדר של מלחמת המלך, לכן כל השאלה אסור בענה, אסור לגעת. לכן אף אחד לא נוגע בשאלה, למרות שזה מאוד מפתה, מאוד צבעוני, מאוד, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים יפים, אבל כל השאלה נאסר בענה. והמושג הזה, נאסר בענה, הוא מושג מאוד קשה. כשאנחנו מדברים תמיד על, כשאנחנו מדברים למשל על איסור אכילה, אז אפשר להבין מה זה איסור אכילה, לא לאכול, לא לטעום, יש גם דיונים מה זה בדיוק איסור אכילה, אבל השאלה מה זה איסור ענה? כשאני עכשיו מדבר לא לענות, מה זה לא לענות? האם לא לענות זה אסור להסתכל על זה, אסור להתקרב לזה? איפה עובר הגבול? מה זה לא לענות? אז למשל, אני מוכיח הוא קצת באווירת פורים, אז מסופר על זה קמצן אחד ש... שיום אחד בא אליו קרוב שלו, אומר לו, אני דופק בדלת, כולו לא אכל יומיים, אומר לו, אני קרוב שלך, כי אני, אני שני ושני איתך. אומר לו, אבל הקמצן, אני ראשון וראשון עם הכסף שלי, ותורג לו את הדלת. מה זאת אומרת? והקמצן הזה, למשל, נגיד, עכשיו הוא רוצה, יש לו איזה איסור הנאה, משלל המלך, שלל המגילה, או סתם איסורי הנאה, יש לנו המון המון איסורי הנאה, בשר בחלב, קילה, עם עורלה, עבודה זרה, עצי עשירה, כל מיני סוגים. עכשיו הוא רוצה, יש, השאלה איזה שימוש מותר ואיזה שימוש למשל אסור. אז יש לנו פה סוגיה, מה קורה למשל אנחנו רוצים לכתוב את הגט, יש לו קלף של איסורי הנאה, והוא רוצה להשתמש בו, האם מותר להשתמש בקלף הזה, או שהקלף הזה אסור להשתמש ואסור לכתוב את הגט על איסורי הנאה. אז זו הסוגיה שלנו בגמרא בגיטין דף כף. טוב, זה לא מצולם פה, אז דף כף הגמרא אומרת דבר כזה. אומרת הגמרא בדף כף, עמוד א' ככה. מתחילה הגמרא זה באמר רב חיסדא, יש שם בגרסאות השונות איפה שנמצא שמות, תדווה, ואמר רב חיסדא, אחי, אני אפסול לכל הגיטה דאלמה. הייתי יכול לפסול את כל הגיטים שבעולם. אמר לרב המייטם, מה מצאת פסול בגיטים האלה? אילה אמא משום לכתיב וכתב ואחי קקת ולי, כלומר עד הפפצים. אם אתה אומר שצריך שהאישה תכתוב, שהוא יכתוב, ופה היא כותבת, כי יש ש... עוד שאני אראה, יכול להיות שזה חנה תרוצים, שהאישה כותבת, ואחי קקתבה, ודילמה אפנו יקנו רבנן. חכמים, נכון שהאישה נותנת את הכסף להגיד, אבל חכמים הפקירו, ועכשיו זה הופך להיות שלו, ואז אין פה בעיה, כי הוא מעצמו נותן. אומרת הגמרא, אז מה הבעיה של רב חיסדא? אלא משום דכתיב ונתן, ואחה לא יאהב לי מידי. אומרת הגמרא, דילמה נתינת גטי, תדע לשלחו מיתם, כתבו איסורי הנאה כשר. נכון, אנחנו רואים, הגמרא אומר בפשיטות, שאפשר לכתוב גט על איסורי הנאה. ממשיכה הגמרא, גופה, שלחו מיתם, כתבו איסורי הנאה כשר. אמר רב אשי, אף אני תנינה כבר לכאורה, ראינו את זה על העלה של זית. למה אתה צריך להגיד לי את זה? פשוט, עלה של זית. אומרת הגמרא, דילמה שני עלה של זית, דיחת יצת רופה. תני הרבי אומר, כתבו איסורי הנאה כשר, וממשיכה הגמרא. מה יש לנו פה בגמרא? יש לנו פה בהתחלה הגמרא שלנו אב ואמינה שצריך דווקא נתינה ממונית, צריך פה איזה שווה פרוטה. אחרי הגמרא אומרת שיכול להיות שבגט שאתה לא נותן איסורי הנאה שלא שווים כלום יהיה לנו בעיה. אחרי זה הגמרא אומרת עלה של זית, אומרת אולי הרי זה עלה של זית, הגמרא אומרת לא, יכול להיות שעלה של זית יותר טוב מאיסורי הנאה, כי עלה של זית יש בו חזית צטרוף, אז נחלוק את האחרונים, אבל חזית צטרוף יש בו איזה שמן של ממון, ואחרי זה אומרים לא, גם איסורי הנאה הם כשרים. למה בדיוק? אז זו השאלה שלנו. אבל על כל פנים לכאורה יוצא, בפשיטות מהגמרא הזאת, שאדם שרוצה לכתוב על איסורי הנאה, לפחות השימוש הזה באיסורי הנאה מותר לו, הוא יכול לכתוב על הגט. זה בפשיטות ככה שיוצא. ובאמת ככה לכאורה גם כותב הרמב"ן, זה במקור 2, הלכות גירושים, כותבים במאפתא לכתחילה על הנייר והאור וכיוצא בהם, ועל הכל כותבים את הגט ואפילו על איסורי הנאה. מותר. הקמצן דינן שלנו יכול להיות רגוע, יכול לכתוב את הגט והכל בסדר. אבל זה לא, לכאורה זה מאוד פשוט, היינו יכולים לסגור את הגמרות ולא לסבול, לא הייתם יכולים לא לסבול גט 13 שעה, אבל זה לא כך פשוט. בקיצור, מה שקורה, יש לנו שאלה, מקשים התוספות בעמוד השני, בעמוד ב', זה גם לא מצולם אצלכם, אצלי זה כן הופיע בדף, אז אני הרווחתי. אז כתוב ככה, אומרים התוספות מקשים קושייה. אומרים התוספות, בעמוד השני יש שם דיון בגמרא לגבי אם אפשר לכתוב את הגט לגבי כתובת קעקע, זה לא משנה כל כך כל השקה וטריה. אומרת הגמרא שאפשר לכתוב את הגט בכתובת לקעקע אותו בכתובת קעקע על העבד, וקל לכתוב את הגט. אומרים התוספות בעמוד ב', בכף עמוד ב', אומרת הגמרא, יש שם דיון שלם, אומרים התוספות בסופו של דבר הם דנים, אומרים התוספות יש בעיה, איך אפשר לכתוב את הגט על כתובת קעקע, הרי זה אסור. יש כתובת קעקע לא יעליך, יכול להיות שזה רק איסור דה רבנן, זה תלוי לגבי מה בדיוק הוא עושה שם, אבל כל פעם יש איסור דה רבנן, אז איך אפשר לכתוב גט על איך אפשר לקעקע? אומרים התוספות, אפילו אחי אב יגט, מכל מקום אב יגט, כדמי הרי כתבו איסור דה כשר, אף על גב דה אסור לכתוב, דה מיתן באיסור דה, כלומר, כל מה שכתוב שם בכתובת קעקע, שאפשר לכתוב, נכון שאתה יכול לכתוב טכנית, ובאמת זה יחול, אלא מה? עברת על איסור הנאה, נהנית ממשהו שאסור ליהנות. יכול להיות שבשר וחלב אתה יכול לאכול את זה, אבל אם אכלת את זה, עברת על איסור בשר וחלב, אותו דבר פה. באמת השתמשת, לגבי שם כתוב לקרקע, אתה יכול לקרקע מבחינה טכנית וזה יחול, כי יש פה כתב, אבל עברת על איסור. אותו דבר גם הכתובת, אותו דבר אם נשליך לזה, אומרים, אומרים לכאורה, גם לגבי איסור הנאה, אולי זה כשר, הגט כשר מצד הפרשת גיטין שבו, הוא כשר, אבל מצד האיסור הנאה, השתמשת בו באיסור הנאה. איך, אם השתמשת באיסור הנאה, אז אולי בדיעבד זה יהיה כשר, אבל לתחילה, אם תבוא לשאול את הרב, מותר לכתוב איסור הנאה, הרב יגיד לך שאסור. אז באמת קשה על הרמב״ם, שאומר הרמב״ם, לכאורה, שלפני שנייה קראנו, אומר הרמב״ם שלתחילה מותר. איך הרמב״ם עונה על זה? איך אפשר להשתמש לתחילה באיסור הנאה? אתה נענה פה משהו שאסור. אז יש פה כמה אפשרויות להבין את הרמב״ם הזה. האפשרות הראשונה שאומר החלקת מחוקק באבן העזר, שבאמת לא הבנו נכון את הרמב״ם. כל מה שהרמב״ם דיבר שמותר לכתוב את האיסורי, מותר לכתוב על איסורי הנאה, הוא גם אומר, אומר מה שמותר לכתוב זה מצד העניין של הגט שבו. אבל מצד הפרשת, מצד האיסורי הנאה שבו, באמת יהיה אסור לכתוב, כי אתה משתמש באיסורי הנאה. כלומר, הוא אומר, הלשון שלו, בר שמשמעות לשון הטור והרמב״ם, לכותבים לכתחילה, היינו מצד איסור הגט שם, ואין בו דרב די איסורה, אבל מצד האיסורי הנאה שבו, זה אסור. יש לו גם ראייה מראש בשבת, לא ניכנס לזה. זה הדרך הראשונה להגיד שבאמת לא הבנו את הרמב״ם, ושניהם מסכימים שאם תבוא לשאול גם לפי דעת הרמב״ם, יהיה אסור לכתוב גט על איסורי הנאה. אבל זה מאוד קשה להכניס את זה בלשון. אם נקרא את זה עוד פעם אולי במקור אחד, הרמב״ם אומר על כל כותבים את הגט, אפילו איסורי הנאה, הוא לא מזכיר פה שום דבר כשר, הוא לא מזכיר לכתחילה דיעבד, הוא לא מחלק. מאוד קשה להגיד שהוא דיבר רק בדיעבד. אוקיי, יש דרך אחרת שמה שאנחנו עושים, לפעמים אנחנו עושים מוקימתות. אנחנו מעמידים את הרמב״ם או משהו אחר בצורה מאוד נקודתית, שהוא דיבר רק במצב מסוים. בדרך הזאת הולכים על הכתב סופר והחתם סופר. זה גם לא מצולם, כי זה לא הנקודה המרכזית. אומר החתם סופר, אפשר, על פי, יש איזו גמרא שאומרת שמותר לתקוע בשופר בראש השנה, של איסורי הנאה, למרות שהוא אסור בהנאה, למה? כי יש הלכה שמצוות אב לענות ניתנו, ומותר להניח את העירוב על קבר, למרות שקבר אסור בהנאה, והעירוב יחול, בגלל שמצוות אב לענות ניתנו. הם הולכים הכיוון הזה שבאמת כל מה שהרמב"ם פה דיבר, זה רק במצב שיש מצווה לגרש. מה למשל? החתם סופר אומר במצב שכהן שעשה גרושה, שיש לו מצווה לגרש אותה, אז מצוות לאו לענות ניתנו, הוא לא נהנה מזה, הפוך, הוא מבחינתו היה רוצה להישאר איתה, יש לו כל מיני מסע ומתן על זה, ולכן כיוון שמצוות לאו לענות ניתנו, אז באמת מצד האיסורי הנאה הוא לא נהנה, כי מצוות לאו לענות ניתנו, ומצד הגט זה בסדר. אותו דבר גם אומר הכתב סופר, שהוא מצא בערבה דבר, מצא בערבה דבר מכוער, או שהיא זינתה, מצוות, הוא מחויב לגרש אותה, ומצוות לאו לענות ניתנו, ולכן מותר לגרש לכתחילה במצב הזה. זה אפשרויות, אבל בעצם אנחנו עושים גם עוד פעם מוקים את הרמב״ם. הרמב״ם לא דיבר בשום מצב, הרמב״ם דיבר בצורה כללית. אתה בא ובאמת הרמב״ם בצורה מאוד מצומצמת. יש עוד אפשרות אחת שהיא לא מופיעה, אבל לכאורה כן אפשר להגיד אותה. שאומרים, הגמרא אומרת לפני כן שבעיקרון מדאורייתא הבעל צריך לתת את הגט, אבל מדרבנן, כדי שלא יהיה בעיה של תקנת עגונות, שהבעל גם, גם הוא מגרש אותה וגם צריך לשלם, אז הוא יגיד מה קרה, אני לא רוצה. לכן תקנו שהאישה תשלם את הכסף ועושים הפקרה, מעבירים את זה לרשות הבעל וככה הבעל מגרש. אם ככה, אז בעצם הבעל לא מקבל, אז בעצם עכשיו גם שהוא מגרש באיסורי הנאה הוא לא מרוויח שום דבר. אין, הוא לא למה? כי גם הוא, הוא בכל מקרה לא היה מוציא כסף משלו בשביל הגט הזה. או שהאישה הייתה נותנת לו את הכסף, או שהוא מגרש באיסורי הנאה. לכן כיוון שהוא לא מרוויח מהכסף, הוא לא מרוויח באיסורי הנאה, אז הכל בסדר, הוא לא נהנה מאיסורי הנאה וזה יהיה בסדר. תכף, אבל כל הדברים האלה זה הוקימתות לרמב״ם שאומר אנחנו מעמידים אותו בצורה מאוד מצומצמת. הרמב״ם לכאורה לא חילק, אומר בכל מצב שהוא תמיד יהיה אפשר לגרש באיסורי הנאה כאשר לכתחילה. אתה אומר לא, הרמב״ם דיבר, או שבכלל הרמב״ם לא דיבר על זה, הוא מסכים עם התוספות, הוא עושה איזה עמדה מסוימת. אבל ככה זה יוצא לכאורה. אפשר להגיד
תמיד מצוות לאו לענות ניתנו, אתה נהנה באיסור הנאה, אבל כשאתה נהנה, אז אתה מקיים את המצווה. אז אני אומר, הנאה, תקיעה. אבל פה, המצווה היא הגירושין. אין מצווה לכתוב לאישה שנואה או זה, שמצווה לגרש אותה. יש מצווה לגרש אותה, אבל להגיד שכתיבת הגט,
אבל אני חושב שזה קושר על כתב ספר, על הכתב ספר ולא עליי, אבל אפשר להגיד שברגע הנתינה אז בעצם יוצא שהוא עשה שימוש בדבר הזה, אבל על כל פנים זה הכל אוקימתו, זה לא הנקודה המרכזית. הוא מרוויח לעצמו את הכסף שהוא היה צריך להוציא לספר. על כל פנים, אבל על כל זה הוקים טוב. שנייה, אנחנו רוצים להתקדם. קיצור, העניין, יש פה, לא, יש פה הרבה דברים. כן. בקיצור, אז הירושה, אוקיי, אז זו הנקודה הראשונה, ניסינו להעמיד בהוקים טוב, את הרמב״ם שאומר ש... אבל למד עוצר מצומצמת וככה לדחות את הקושיות. אוקיי, אבל אם אנחנו נכניס פה עוד קטע, נראה שיש פה באמת, יכול שיש פה משהו יותר עמוק ויותר שורשי. אז יש פה ירושלמי, על כל הדין הזה שאנחנו אומרים שכתבת גט על איסורי הנאה כשר, אז יש ירושלמי תחילת קידושין, זה מופיע אצלכם במקום מספר 3, שאומר שהוא חולג על כל הדין הזה. אז בואו נקרא אותו, זה נמצא במקום 3. אומר ירושלמי, כתבו על דבר שהוא איסור הנאה, תני רבי חגין, מעשה בא לפני רבי, הרבי פה מופיע אצלכם במודגש, לא סתם, אנחנו נהיה את זה בהמשך, ואמר הרכה מגורשת, ורבי יזו אמר אינו מגורשת. כלומר, בעצם כל הדין שמופיע בפשיטות בגמרא שמותר לגרש באיסורי הנאה, זה מחלוקת. רבי אומר שמותר, ורבי אליעזר אומר שאסור. אחרי זה הגמרא אומרת, יש דעה שצריך להחמיר, כי יש את הדעות האלה, ואחרי זה אומרת הגמרא, זה מופיע אצלכם, מהו קדון, מה בסופו של דבר עושים, רבנן דקיסרין, רבני קיסר, ישר ביעקב ברחה, מה דאמר מגורש מקודשת, כלומר שזה חל איסור הנאה מדבריהם, ומין דאמר, מי שאומר, אינה מגורשת מקודשת, שזה לא חל איסור הנאה מדברי תורה. כלומר, הירושלמי עושה חילוק, אומר, באיסורי הנאה דרבנן הגט יחול, באיסורי הנאה דאורייתא הגט והקידושים לא יחולו. אז עושה פה שתי חלוקות, עושה חלוקה, יש פה עניין של קידושים וגירושים, יש עניין גם של דרבנן דאורייתא. הדרבנן לא נעסוק בזה, אבל קידושים וגירושים, אז עוד שנייה נראה שיש ספרה לחלק. אומר, אז לכאורה יש לנו פה מחלוקת בבלי ירושלמי, האם מותר לכתוב או אסור לכתוב. אוקיי, במקור 4 אומר הרשב"א, הרשב"א נסה לצפור את זה, נסה לאחד לנו את שני הדברים, לעשות שלא לנו מחלוקת. אומר הרשב"א במקור 4, ואף על גב דסתם אמרו על הידה שלחו מיטה וקבעו בהלכתה, ולא חלפן בין איסור דבריהם לשל תורה, כלומר בבבלי לא מחלקים, בסתם יוצא שבכל דבר ודבר מותר לכתוב על איסורי הנאה, אין חלוקה בין דרבנן דאורייתא. אומר הרשב"א, מכל מקום, כיוון דפרישו עלי בהדיא דלא יתמרא אלא באיסורין דרבנן, נקטינן קבתי. כלומר, מכיוון שלא מפורש בזה שבמפורש גם ביסורי תורה לא רק ביסורי תורה ולא ביסורי רבנן, לכן אפשר לכתוב, אנחנו נוקטים כמו דעת הירושלמי, שרק ביסורי דרבנן אפשר לכתוב את הגט, לא ביסורי דאורייתא. ואף אגב, בגמרא יתמרא קבתי סתם, למרות שבגמרא שלנו לא מחלקים. אבל זה מאוד קשה להגיד, הגמרא שלנו שוב, הגמרא לא מחלקת בין דרבנן לדאורייתא. אז לכן באמת גם הרשב"א ממשיך במקור 4, הוא אומר מכל מקום, אפילו אם תמצא לומר בגמרין פלגי הגמרא דבני מערבה, אפילו אם תמצא לומר שהגמרא שלנו חולקת על הגמרא של בני מערבה, תלמוד ירושלים נקרא גם תלמוד ארץ ישראל וגם נקרא תלמוד של בני מערבה, כי הם היו באזור היותר מערבי, מה שעיראק של היום, מאשר ארץ ישראל, אפילו אם תמצא לומר שכן יש מחלוקת, וכסבר בגמרא שלנו דלא שנה ביסורי הנאה דרבנן, שנה ביסורי דאורייתא מגורשת, שבאמת לפי התלמוד הבבלי, התלמוד שלנו, בכל מצב שהוא, בכל האיסורי הנאה שקיימים בעולם, האישה תוכל להיות מגורשת. אפילו אחרי לגבי קידושין, לא אשכיח בגמרא אחר, עושה הרשב"א חילוק שבגירושין, אם תכתוב גט על איסורי הנאה, הגירושין יחולו, אבל אם תכתוב גט על תכתוב שטר קידושין על איסורי הנאה, אז זה לא יחול. למה זה קורה? אז באמת, אז מה שאנחנו, אז כנראה יש פה איזה מחלוקת קצת יותר גדולה, לא רק אוקימתות, אלא באמת השאלה, העניין של איסורי הנאה, מה מותר להשתמש, מה אסור להשתמש. ואנחנו צריכים יותר לברר ולהבין את מה שהולך. אם הזכרנו את הרמב״ם, אז באמת יש, הרמב״ם בהקדמה למשנה אומר, גם רק קטע קצר, הקדמה מאוד חשובה, אומר שיש שם כמה חלוקות של כל דין בתלמוד למה הוא שייך, הוא אומר שמה, אבל היה להיכנס בלבך הספק שמחלוקת בית שמאי ובית הלל באומרה מכבדים את הבית ואחר כך נוטלים לידיים או נוטלים לידיים ואחר כך מכבדים את הבית וחוקר לברכות, ותחשוב שאחד משני הדברים האלו אינו מקובל בפני משה מסיני, תגיד שיש פה מישהו ששכח, לפני כן אמר שמישהו ששכח או מי שלא הבין נכון. אבל הטעם הוא שגורם להיות חלוקים, הוא מה שנזכר בתלמוד, שאחד הנושא שלוש באמרץ והשני מתיר, וכן כל מה שדמי לו מחלוקות של ענפי ענפים. אומר הרמב״ם שהרבה פעמים שיש לזה מחלוקת, המחלוקת הזאת לא מגיעה משום מקום. יש המחלוקת הזאת, מגיעה למקום קודם. אז שם יש לזה מחלוקת שזה תלוי להשתמש בעם הארץ, וזה משפיע וגורר משהו אחר. אז אותו דבר פה, יכול להיות שבאמת, לגבי השאלה אם איסורי הנאה קשה לכתוב או לא קשה לכתוב, לרבנן, דאורייתא, גיטין קידושין, זה תלוי במחלוקת קודמת, במחלוקת יותר שורשית. במה זה תלוי? אז קודם כל נראה את שיטת הרמב״ם. יש לנו, אם נזכיר, זה אמרנו שיטת הרמב״ם שלכאורה יוצא, שהרמב״ם לכתחילה אמר שמותר לגרש באיסורי הנאה, ואתה סוברים לא, רק בדיעבד מותר. והירושלמי, הירושלמי אומר לא, הירושלמי יש דעה שפוסל לגמרי, זה לא עובד בכלל. אז באמת השאלה מה הרמב״ם סובר. אוקיי, אז לגבי, אז בואו נתחיל להסתכל באמת מה דעת הרמב״ם. אז אם נסתכל שוב על מקור אחד, הרמב״ם כתב על הכל כותבים את הגדר, אפילו איסורי הנאה. עכשיו אם נעשה השוואה לגבי דברים אחרים, לגבי שטרות אחרים, אין רק שטרות גירושין, אלא גם שטרות קידושין, יש שטרי מכר. בואו נראה מה הרמב״ם כותב שם. ולפי זה נתחיל לברר באמת מה דעת הרמב״ם. אז הרמב״ם כותב במקור 5, זה לגבי הלכות אישול, לגבי הלכות קידושין, שאם קידש בשטר, כותב על הנייר או על החרס או על הלל, כל דבר שירצה. אין פה שום דבר על איסורי הנאה, הרמב״ם לא מזכיר. אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, אבל לא על איסורי הנאה. אז על איסורי הנאה פה זה לא בסדר. אותו דבר גם לגבי מקור 5, סליחה, מקור 6, לגבי הלכות מכירה, לגבי שטר מכירה, הרמב״ם כותב כיצד בשטר, כתב לו על הנייר או על החרס או על הלל, סדין תונה לך, סדין מכורה לך, כיוון שהגיע השטר לידו קנה. שוב, עוד פעם לא מוזכר ולא ברמז, אין פה בכלל עניין של איסורי הנאה. עוד פעם, יוצא שרק בגירושין מותר לכתוב על איסורי הנאה, אבל בקידושין משטרות מכר, אסור לכתוב על איסורי הנאה. מה הסברה? אז אפשר אולי להגיד שבאמת בשטר גירושין לא צריך שיהיה שווה פרוטה, אבל בשטרות אחרים צריך איזה נתינה של שווה פרוטה, זה נתינה חשובה, אז זה יהיה בסדר. אבל זה לא נכון. למה? כי אנחנו רואים בהלכות מכירה, אם נמשיך, אומר הרמב״ם שבהמשך, אומר, כיוון שהגיע השטר לידו קנה, אף על פי שאין שדים כלל, ואף על פי שאין השטר שווה כלום. כלומר, שטר לא צריך להיות בכלל שווה כסף, הוא לא צריך להיות בזה שווי ששווה פרוטה. אז אנחנו לא יכולים להגיד שהסברה, אנחנו צריכים לחפש במקור אחר. אוקיי. אז באמת מה הסברה של הרמב״ם? אז יש במקור 7, הרמב״ם מדבר על עניין של הלכות הגירושין, איך בכלל אישה מתגרשת. אומר הרמב״ם, זה שנאמר בתורה שלך מביתו, אין עניינו שלא יגמרו גירושיה עד שתצא מביתו, אלא כשמגיע גט לידה גמרו גירושיה, ואף על פי שעדיין יהיה ביתו. כלומר, אומר הרמב״ם, הייתה אף אמינה להגיד שהיה צריך, אומר הרמב״ם, היית יכול לחשוב שמתי אישה מגורשת רק שיזרקו אותה ממש מהבית, הוציא אותה מהבית, אומרים לא, ברגע שידעת את הגט, את השטר זה בסדר, היא כבר מגורשת. מה אף אמינה פה? צריכים להבין מה, למה את עכשיו, הרב יעקב סנפן, הרב שבע פעם הזכיר את ה... שזה חסידים, היה להם שתו גם ביוד זין ויוד חט, אז מה אמרו למה? כי יש אף אמינה בגמרא, אז גם אף אמינה שווה לשתות. למרות שלא כזה ראיה, כאילו, ראו שחסידים, אבל לא משנה. בקיצור, אבל יש פה איזה אף אמינה ברמב״ם שאומרת שהיה בגירושין, היה צריך באמת לשלח אותה ממש פיזית מהבית. למה צריך את זה? הרי אם אנחנו רואים שכל העניין של השטר גט, זה רק עניין, צריך להקנות לה את השטר, פשוט תיתן לה, תקנה לה את השטר, וזו, למה לא להוציא אותה מהבית? אוקיי, אז באמת, לכן באמת אומרים שבאמת לפי הרמב״ם, העניין שבשטר זה שונה מדברים אחרים, לא צריך לעשות פה קניין, לא צריך לעשות העברת בעלות של הגט מהאישה מהבעל לאישה. אלא מה? צריך שיהיה רק נתינה פיזית, נתינה מה שנקרא נתינה קיומית, לעשות את זה, להעביר לה שהאישה כביכול תיגע בשטר, ברגע שנוגעת בשטר הזה, האישה מגורשת. למשל, יש עוד ראיה לזה, ראיה דיברנו מקודם על הלכות של איסורי הנאה, בהלכה שאחרי זה, זה מקור 8, בפרק ד' הלכה ג', הלכות גירושין, כותב הרמב״ם, כיצד כותב על הנייר המחוק ועל הדיפטרה ועל החרס ועל העלים, בעדו של עבד על קרן של פרה, מוסר לעבד והפרה הוא נייר המחוק והדיפטרה, חוצה בפני עדים. כלומר, לפי הרמב״ם, אפשר גם לכתוב על עבד, לא חייבים דווקא נערות, אפשר להיות מאוד יצירתי, אפשר לכתוב גם על עבד, אבל איך העבד עכשיו נקנה לאישה? אומר הרמב״ם, אתה מוסר לה את העבד, מוסר לה את העבד, האישה מגורשת. אבל, אם אנחנו, זה לא מצוטט פה, הרמב״ם בהלכות מכירה אומר שעבד לא נקנה במסירה. אז איך אתה יכול למסור את העבד? אולי תמסור את העבד, אבל העבד לא נמצא ברשותה. העבד לא עובר אליה, עכשיו העבד לא עבר לרשות האישה. אלא מה? זה לא אכפת לי בכלל אם העבד נמצא ברשות האישה, לא נמצא ברשות האישה. העניין, לתת את העבד לאישה, שהאישה כאילו יהיה ברשותה סוג של תיגע בעבד, תיגע בקלף, ברגע שהיא נוגעת הכל בסדר. הראיה
הכי גדולה זה מגירושים בעל כורחה.
וגם, כן, הרב, כן, יש גם עניין שגם...
הרי אין קניין בבעל
כורחה. כן, אין קניין, אבל עכשיו נזכיר שבאמת קניין צריך מדעת המקנה, מדעת הקונה ומקנה, ובאישה ניגש בעל כורחה. רואים שלא צריך קניין, צריך נתינה. למשל, אם אנחנו מדברים על פורים, אז למשל, אז מה שכתוב שהמלך אחשוורוש נותן, משיל את השרביט, את המשיל את השרביט לאסתר, אז אין שם עניין שהאסתר כאילו תיגע בשרביט, שתקנה את השרביט. ברגע שהיא נוגעת, אז הכל בסדר, מותר לה, הכל בסדר. אותו דבר פה, ברגע שהאישה מגיעה ונוגעת בגט,
ביד,
נוגעת ביד, ולא דווקא ביד, זה כן לחצר, וברגע שזה נהיה ידה, אז זה בסדר. לכן, לפי זה אנחנו יכולים להבין גם את שיטת הרמב״ם שאומר שאפשר לכתחילה לכתוב על איסורי הנאה. למה? כי באמת, אין פה בעיה. למה? כי אמרנו, איך אתה משתמש באיסורי הנאה? אתה חוסך כסף, היית איסורי הנאה, אסור להשתמש, אסור להתקרב, לא להתקרב, אסור לעשות, לחסוך כסף על חשבון איסורי הנאה, והנה עכשיו הבעל כותב על איסורי הנאה, וחוסך את הכסף שאתה צריך לכתוב לסופר. לא, באמת הרמב״ם, זה לא נקרא שהוא חוסך, הוא לא עושה פה, הוא לא צריך לתת לשווי ממוני של פרוטה שעל ידי הוא חוסך את הכסף של הפרוטה. לא, הוא צריך רק שהאישה תיגע בגט, ברגע שאישה נוגעת בגט זה בסדר. לכן הרמב״ם לכתחילה אומר שאפשר לכתוב את הגט. וגם להמצאה שלי הלחם משנה אומר שבכלל מה הכריח את הרמב״ם להגיד שזה רק בדיעבד לא לכתחילה. אומר הלחם משנה שמה, אומר כיוון שכתוב שהגמרא אומרת שצריך רק נתינה בגט, אומר הרמב״ם מזה שכתוב נתינה משמע שזה לכתחילה. ברגע שאומר שזה רק נתינה לא צריך חיסכון של שווי ממוני, זה לכתחילה. ויש כל מיני הערות נוספות, אבל בגדול זה שיטת הרמב״ם שצריך רק נתינה, ולכן אפשר לכתחילה לכתוב את הגט. אבל כזכור יש לנו גם שיטת התוספות. התוספות אומרים אחר, התוספות אומרים שיש עניין שרק בדיעבד הגט כשר, הגט שתבוא לאיסורי הנאה, אם תבוא לשאול את הרב, הרב יגיד לך שאסור, אבל אם כתבת כבר, אז עברת, אכלת, עברת לאיסורי הנאה, אבל לפחות הרווחת מזה משהו, האישה מגורשת. מה הסברה של תוספות? למה תוספות חולקים על הרמב״ם ואומרים שרק בדיעבד הגט קשה? אוקיי, אז במקור 9 יש מחלוקת, יש איזשהו דיון שמביא אור זרוע לגבי שאלה אחרת בהלכות גיטים. אומר אור זרוע במקור 9: ותניא באי פירקא, כתבו על יד עצמה, הרי זו אינה מגורשת. משלח מורי רבנו שמחה למורי זצ"ל, רבנו האבי עזרי זה ערביה, מה בין זה כתבו על איסורי הנאה, שהרי נותן הנייר אל האותיות. כלומר, יש מקום אחר שאצלנו כתוב שהכותב על איסורי הנאה הגט כשר. במקום אחר בגמרא בגיטין אומרת שאם הוא כתב לה על היד עצמה אז זה פסול. למה? כי הוא לא נתן שום דבר. הוא שאל אותו מה ההבדל, הרי באיסורי הנאה הוא לא נתן כלום, אין לזה שום שווי, הוא לא נתן, וגם בכתב על יד האישה הוא לא נתן כלום, הוא לא נתן לה, הוא נתן, זה אותיות פרוחות באוויר, אין פה שום דבר. ככה הוא שאל אותו. אז היה אפשר להגיד באמת, כמו דעת הרמב״ם, שבאמת יש הבדל, כי לגבי כתב היד האישה הוא באמת לא נתן כלום, אין שום דבר, זה רק אותיות שהוא כתב. לעומת זאת, לגבי הכתבו איסורי הנאה, נכון שהוא לא נתן שווים המוני, אבל הוא נתן לה, הוא נתן לה את הקלף, יש פה איזה נתינה. זה אפשרות שהייתה אפשר להגיד, אבל הרביה אומר אחרת. הוא לא אומר דבר כזה. איקה לפלוגי, דאיסורי הנאה איקה נתינה, דאכול הוליך הנאה לים המלח, ויש שמותר בביטול או ברוב, ואיקה נתינה, מה שאין כן ביד המתגרשת, שאין כאן נתינה. הוא אומר, אז הוא מבין ככה, באמת באיסורי הנאה לא שווים כלום. הם כאף רבה, לא שווים כלום באמת. אלא מה? מכיוון שאני יכול להפיק מהם שווי עתידי, אני יכול, אם זה למשל היה איסורי הנאה שמעורבב, נפל איסורי הנאה לתוך משהו שהוא לא אסור בהנאה, אני יכול לקחת את השווי של האיסור הנאה לאורך תולי המלח, ואז כל התערובת תהיה קשרה, או אפשר לעשות איזה ביטול ברוב, או כל מיני דרכים שאנחנו נראה בהמשך. כיוון שאפשר להפיק שווי ממוני עתידי מהאיסור הנאה הזה, זה נחשב שהוא נתן לשווה פרוטה. ואז באמת התקיים הפסוק ונתן בידה ושילח וספר קריטות, נתן לשווה פרוטה, ולכן האישה מתגורשת. לעומת זאת, אם הוא כתב לה אותיות על היד, הוא לא נתן שום דבר, הוא לא כתב, לא נתן שום קלף, שום דבר שאפשר להפיק ממנו אפילו שווי עתידי. לכן האישה הזאת לא תהיה מגורשת. ככה הרביה מבין. אז באמת, אז יש פה, אז הרביה, אוקיי, עכשיו יכול להיות שבאמת זה גם שיטת התוספות. יש תוספות, זה לא מצוטט פה, אבל יש מחלוקת, הגמרא בקידושין אומרת, שהמקדש בעולה אינה מקודשת. עולה זה גם איסורי הנאה, צריך לשרוף אותם. וכתוב שהמקדש בעונה אינה מקודשת. זה לא מצוטט פה, אבל התוספות שואל, אם תאמר המה אינה מקודשת, אשר אילן יש לו כרך הנאתו, לא משנה כל כך מה זה, אבל אפשר איכשהו להפיק מזה ממון, ויש לומר, בכאן מיירי דלי כשווה פרוטה אלא כדרך הנאתו. כלומר, בדבר הזה עצמו, אני לא, יש דרך הנאתו שהיא אסורה עליי, אני לא יכול להשתמש, יש, והיא שווה שווה פרוטה, לכן דרך שלא כדרך הנאתו שזה שימוש פחות, אין פה שווה פרוטה, ושאת צריך לפחות שווה פרוטה, לכן האישה הזאת היא לא תהיה מקודשת. ויש פה תירוץ שני, שבאמת יכול להיות שהיא תהיה כן מקודשת, אבל מכיוון שזה מקח טעות, שהאישה חשבה שהיא מתקדש במשהו שהוא לא איסורי הנאה, אז היא תהיה מקודש. עכשיו במקור 10, זה כן מצטט לכם ברשב"א, הרשב"א מדבר על זה. הוא שואל שאלה דומה וקצת שונה. אז אמרנו שהמקדש בעולה אינה מקודשת. שואל הרשב"א בחידושים שמה, ואם תאמר והעולה וכילה הכרם בשריפה, ותנן בשילי תמורה, כל הנשרפים הפרן מותר, לכאורה, כן אפשר, אתה אומר שאיסור הנאה, נגיד שאיסור הנאה באמת לא שווים כלום. אבל נתת לה אורלה, נתת לה פירות אורלה, שהם לא שווים עכשיו כלום, אבל נכון שהם לא שווים עכשיו כלום, אבל מה אפשר לעשות? אפשר לשרוף אותם, ומהאפר הזה אפשר להפיק מנו, אפשר להשתמש מנו כל השימושים, ואם האפר הזה יהיה שווה פרוטה, אז הנה נתת שווה פרוטה. ותרצו בתוספות, זה היה חליקה שווה פרוטה בצמצום, ואפילו בינה ממנו כדי חנאתו. ויקח בינה נהנה ממנו שלא כדי חנאתו, בציר לשיעור. כלומר, התוספות עושים את זה אוקיי, אתה שאומרים שמדובר ש בפירות עורלה היה להם רק שווה פרוטה, לכן אם תשרוף אותם, האפר ברור שהוא שווה פחות משווה פרוטה. אם הוא שווה פחות משווה פרוטה, האישה לא מקודשת. ככה מבינים התוספות. מקשה להם הרשב"א, הוא אומר בהמשך, ואינו מחובר לי. דעסתם הקטני כל שמקדש בעורלה, וכילי הכר אינם מקודש. אתה אומר הרשב"א, מה זה הוקימתא הזאת? איך אפשר להגיד? הרי לא כתוב שמקדש בעורלה בדווקא מצומצם של שווה פרוטה. יכול שמקדש אותה במסעית שלמה של עורלה. ואם תשרוף אותם, אז יהיה פעם מלא נפר שהוא יהיה שווה פרוטה. ויש פה גם עוד דומה לשור הנסקל קטני, נדלק קצת, אומר, ועוד דגרסיאן בתוספתא, המקדש בעשרה ובאשרה ופירותיה, בעיר הנידחת ביושביה, כולן אף על פי שמחרן וקידש בדמיהם אינה מקודשת. אומר הרשב"א, אפילו עיר הנידחת או עשירה, שזה גם איסורי הנאה, שרפת עכשיו את כל העיר, נותן לה את כל העיר הזאת ועכשיו שורפים אותה, בכל זאת היא לא מקודשת, אבל למה? העיר גדולה, העיר כל כך גדולה, בטוח שבאפר הזה תוכל למצוא אפר של שווה פרוטה. למה זה לא עובד? אומר הרשב"א, ומסתברא דעולם אינה מקודשת אפילו קידשה בשיאה של פירות עורלה. אפילו קשר בכמות מאוד גדולה שתוכל להפיק מזה אפר של שווה פרוטה, ולכאורה תיתן שווה פרוטה, למה? משום דאשתא, משום שעכשיו מיעט לית לו דמים דאסור למוכרן. ואם משום הפרן אינו בעולם, ולקיקל הוא שתשרוף אותם וכגוף האחרינה, לא זה מה שקידשה בו, כך אינה מקודשת. אומר הרשב"א, גם אם תוכל להפיק מזה שווי עתידי של שווה פרוטה, זה לא יעזור לך. למה? מבין הרשב"א ששווי עתידי, ששווי עתידי גדול של גם אם תוכל עכשיו זה לא שווה פרוטה, גם אם תוכל להוציא איזה מיליון דולר בהמשך, זה לא עוזר לך. למה? כי אנחנו דנים לפי עכשיו. לכן המקדש בעולה אינה מקודשת. ולכן לעומת הרביה שהבין שהבאנו מקודם ש... איך זה עלה? גם התוספת הרביה לכאורה דומים שברגע ש... למה הרביה, איך הוא הבין? הוא הבין שלמה אם הוא כותב איסורי הנאה זה בסדר, למה? כי תוכל להפיק מזה שווי ממוני עתידי של שווה פרוטה. תוכל לשרוף את זה, תוכל איכשהו להשתמש בדרכי היתר המותרות, ואז יהיה בסדר. ככה גם התוספות שוברים. אבל הרשב"א אומר לא, שווי עתידי לא נחשב שווי. למשל אם ניקח נפט, אז הנפט אולי היום כן שווה שווי, אבל אם נגיד שהנפט לא היה שווה כלום, ורק היית יכול להוציא ממנו, לזקק אותו ולהרוויח ממנו, השאלה אם דבר כזה נקרא שווי או לא, אז כנראה אתה במחלוק את הרביה ותוספות שאומרים שכן, לעומת הרשב"א שאומר שלא. אם כן, התוספות מבינים שצריך כנראה לעשות קניין, צריך להקנות לאישה, לתת לה איזשהו שווי, שווה פרוטה או פחות מזה. לכן, אומרים התוספות, שבאמת איך פעם נותן לה, הרי איסורי הנאה לא שווים כלום, יש ראיה ממקור אחר לזה גם, אומרים התוספות לא, מכיוון ש... אתה יכול לשרוף אותם, אתה יכול ליהנות מהם בדרך עתידית, אתה יכול ליהנות בדרך עתידית, אז הרווחת, נתת את השווי הזה. אבל מה? אתה נתקע, למה? כי אם נתת לה, אז בעצם חסכת כסף שהיית צריך לתת, אם לא היית משתמש באיסורי הנאה. לכן אומרים התוספות, רק בדיעבד. אם אתה עושה לכתחילה, אתה נתקע עם האיסורי הנאה. לעומת זאת הרמב״ם, אפשר להגיד, באמת זה משתלב במחלוקת, למה? אומר הרמב״ם במקור 11, אומר המקדש בדבר שהוא אסור בענה, גאון חמץ ופסח, או בשר וחלל, חוצה ומשאר איסורי ענה, אינה מקודשת, ואפילו היה אסור בענה מדבריהם. הרמב"ם לא מחייג בכלל, דבר שהוא אסור בענה, הוא לא מדבר בכלל על שווה עתידי, לא שווה עתידי, הדבר הזה אינה מקודשת. כלומר, הרמב"ם מבין כמו הרשב"א, שאומר ששווי עתידי לא נחשב שווי בכלל. אם ככה, הרמב"ם איך הוא מבין שאפשר הכותב האיסורי הנאה היא תהיה מגורשת? לכן הרמב"ם צריך להגיע לעניין שאמרנו של הנתינה, שלא אין פה עניין להשתמש באפיק שצריך לתת לה כסף או שווי מסוים, אלא צריך רק שיהיה איזה נתינה פיזית, שהאישה תיגע בגט, ואם נוגעים בגט אז מותר לך תחילה, כי הוא לא הרוויח פה שום דבר. עכשיו לפי זה אנחנו יכולים אולי גם להבין את מה שדיברנו על הירושלמי. אם נזכרנו, אז בעצם יוצא לנו שיש פה מחלוקת לגבי איסורי הנאה, למה אנחנו עושים איתם. אז איסורי הנאה, הרמב"ם אמר שלכתחילה, תוספות אומרים שבדיעבד, והירושלמי לפי חלק מהדעות אומר שזה לא עובד בכלל. יכול להיות שבאמת הירושלמי הבין שצריך לא דווקא נתינה בגט, אלא צריך לתת לה קנה, צריך לתת לה שווי ממוני. אבל הירושלמי גם הבין שצריך, הוא אומר כמו שיטת הרשב"א, ששווי עתידי ממוני, שווי עתידי לא נחשב שווי. אם ככה, איסורי הנאה עכשיו לא נחשב שווי, אתה צריך לתת לה משהו ואתה לא נותן לה כלום, אחרי מהירושלים איסורי הנאה לא עובד. אז הבבלי או שהוא מבין כמו התוספות שאומר ששווי עתידי נחשב שווי, לכן הוא נתן לה איזה משהו, או לפי הרמב״ם שיש פה איזה נתינה פיזית, לא אכפת לי בכלל כמה זה שווה, יכול זה לא שווה כלום, לכן לפי הבבלי זה יהיה בסדר. זו האופציה הראשונה באמת להסביר את המחלוקות שיש לנו פה בבבלי והירושלמי והתוספות. אוקיי. עכשיו יש לנו אופציה שנייה מאוד מעניינת. אומר, יש מחלוקת, מה שדיברנו בכלל, אז כל הזמן דיברנו על איסורי הנאה, דיברנו שזה שלו, והוא עכשיו השאלה אם הוא יכול לתת, אם זה שווה, כמה זה שווה, לא שווה. יש בכלל שאלה בכלל על איסורי הנאה האלה, האם זה נחשב שזה שלי. עכשיו יש לי פירות עורלה בבית, יש לי איזה משהו בבית, האם זה נחשב מבחינה הלכתית? בטאבו של הקדוש ברוך הוא, אם זה נחשב שהדבר הזה שלי, או שמחל זה לא שלי, אין לו בעלים. מה זאת אומרת? אז אם נסתכל במקום מספר 12, שם הגמרא, אנחנו נזרקים עכשיו לעניין של לגבי סוכה. לגבי סוכה, לא סליחה, לא לגבי סוכה, מסכת סוכה יש דיון לגבי ארבעת המינים, יש הלכה שכתוב ולקחתם לכם, זה צריך להיות שלך, ביום הראשון לפחות. אם זה לא שלך, אם גזלת, לקחת בהשאלה וזה לא שלך, זה פסול. עכשיו יש דיון בגמרא לגבי אתרוג של עורלה. אתרוג של עורלה הוא פסול. שאלה למה הוא פסול? אז יש פה מחלוקת למה אתרוג של עורלה פסול. אומר הריטב"א במקור 12. של עורלה פסול, מיתמה, אומר רבי חייא בר אבי, רבי יוסי חי אמר אפי שאין בה היתר אכילה, פירש הרי ודברים כפשטן שאסור באכילה ולא קרים בירחם, וחי אמר אפי שאין בה דין ממון ולא קרים בלחם, דומה לתרומת מאה, דלק קצת, קיצור. אומר הריטב"א, הוא מביא דעה שלמה אתרוג של עורלה פסול, למה? כי יש פה איזה דין שצריך שיהיה אפשר לאכול אותו או להשתמש בו, לכן אי אפשר להשתמש בו. ממשיך הרשב"א אחרי הנקודותיים, ותו דוודאי כל מי לידה ודידי וברשותי דלית בזכות לאחרים, לכן קרינן בי, תדע למעשר שני לפליג יהיה ולכם או לא, לא משנה כל כך. בקיצור אומר הרשב"א, למה אנחנו בכלל צריכים להגיע לדעה להסביר שהוא אסור באכילה, או שיש פה, אנחנו לא יכולים להשתמש במידה מסוימת? לכאורה אפשר להגיד, אולי נדלג למקור 13, אומר בשו"ת הרשב"א, מודר הנאה מחברו נתן ללולב לא הצדה חובה בזה, דבעין לכם לא שאיסורי הנאה. אפשר להגיד שאיסורי הנאה, לפחות ככה מבין הרשב"א, שאיסורי הנאה זה לא שלך בכלל, זה מופקע, הבעלות מופקעת, לכן צריך שיהיה ולקחתם לכם, זה לא שלך, לקחת, נטלת פרי שהוא לא שלך, כמו שלקחת עם מישהו, גזלת עם מישהו, זה לא בסדר. למה צריכים להגיע בכלל להסבר הזה? אפשר פשוט להבין בפשוט כמו הרשב"א שזה לא שלי, אני לא יכול לטעול דבר שלא שלי, צריך שיהיה לכם, ולכן זה יהיה בסדר. אבל לא, יש פה הרייבל ועוד כמה ראשונים מסבירים שלא, צריך, נוטשים את ההסבר הזה והולכים לכיוון אחר, רואים שיש פה בעיה של או איסורי אכילה או של דין ממון, אלא מה? הם מבינים, באמת יש מחלוקת האם איסורי הנאה זה שלי או לא שלי. הרשב"א אומר שאיסורי הנאה זה לא שלי, אם זה לא שלי, אז זה מאוד פשוט, למה אתרוג של עורלה הוא לא יהיה בסדר. לעומת זאת הריטב"א, שאומר שאיסורי הנאה זה שלי, זה בעלותי, יש לי בעלות על זה, אם זה שלי, אז אני צריך טעם אחר, למה זה, לא, למה זה בעייתי, למה אני יכול איתו את זה, ואז הוא, יש לו טעמיות צדדיים שלו. באמת, על שאלה הזאת, אם יש בעיות לאיסורי הנאה או לא, אז יש כמה, עוד שתי דוגמאות, רק אומר רש"י לגבי פסח, לגבי חמץ ופסח, חמץ ופסח גם אסור בהנאה, אומר רש"י, דלאו ברשותהו, במקור 14, מה זה לאו ברשותהו, דהנו שלו. אומר רש"י, חמץ ופסח בעיקרון הוא לא שלו, אלא מה יש לזה גזירת הכתוב מיוחדת, שזה כן להחשיב את שלך, לחייב עליך, אבל לא משנה, רש"י מבין שאיסורי הנאה זה לא שלך, זה לא רשום, זה לא רשום על שמך בכלל. עוד מקור אחד, זה מקור קצת שונה, ממש בקיצור, הריב, כתוב לגבי חיות רעות, בגמרא בסנהדרין, הריב הזה, ואמר יש לקיש והוא שהמיתו, אבל לא המיתו, לא עלמא כסבא יש להם תרבות, יש להם בעלים. רבי יוחנן אף שלא המיתו, הכסבא אין להם תרבות, להם בעלים. יש מחלוקת עם חיות רעות, איזה טיגריס גדול שהורג אנשים, האם יש להם, כתוב, אם יש להם בעלים, אז יש להם בעלים או אין להם בעלים. אומר רש"י, מה זה יש להם בעלים או אין להם בעלים? אומר רש"י, אין להם בעלים, כלומר אין שם הבעלים חל עליהם. ולא עבור כאפקר. כלומר, יכול להיות, מה זה אין להם בעלים? יכול להיות שהטיגריס הזה הולך איתך עם השרשרת, ואתה חושב שהוא שלך והכל בסדר? לא. אומר, אין לזה שם בעלים. מכיוון שאסור לגדל את זה, לפי חלק מהדעות, הדבר הזה לא שלך, הוא מופקע מהבעלות שלך לגמרי. מה אנחנו עושים עם זה? באמת, בכלל, אז אם אנחנו ניכנס עכשיו, אז כמו שאמרנו, הרמב״ם, כמו שאמרנו, תמיד אנחנו צריכים לחפש את השורש המחלוקת. מה, למה המחלוקת הזאת קרתה? והרבה פעמים אנחנו מחפשים גם בחיים מריבות שקורות, הן לא צומחות סתם ככה, הן מגיעות מאיזה מקום מסוים. סתם ככה, אולי דוגמה בגיטין, בדף ו' יש מחלוקת לגבי פילגש בגבעה, למה זה קרה, יש דעה נימה מצא, זבוב מצא. אז יש שם הסברים שמה זה, כלומר, פילגש בגבעה, מה קרה? מישהו, היה אנשים לבלים שעשו את כל הסיפור שם, מה זה הסיפור עם הסיר שם וכל הדברים, בטח אנשים למדו פה בקיאות. אומרים לו, יש מחלוקת שורשית, האם זה קרה משום הזבוב מצא, שזה עניין חטא גופני, או נימה מצטטת, לחפש את שורש הדברים. ובאמת יש פה מחלוקת, אז אפשר, יש פה שאלה לך, אז ראינו שיש מחלוקת בבעלות, מה זה, אם יש בעלות על איסורי הנאה או לא, השאלה במה זה תלוי. לפי זה אנחנו שווים מה זה תלוי, נבין באמת אולי דרך אחרת להבין את כל הירושלמי הזה. אומר רגע תשובה במקור 15. בכל דבר יש בו שני קניינים, אחד צורת הדבר ומה שהדבר שווה. כלומר, אומר רגע צובר, יש מחלוקת, מה זה בעלות? שאני אומר שאני הבעלים של משהו, מה זה אומר? האם זה אומר שאני, יש לי זכויות שימוש בדבר, אני יכול להשתמש בדבר, אני עושה איתו מה שבא לי, לכן אני הבעלים, או שיש לי, הדבר הזה הוא שלי בעצמו. מה זאת אומרת? נשמע, סתם זרקתי איזה כמה מילים. למשל, בוא, עוד שנייה, יודע, בוא נעשה ככה, באמת, נעצור את זה שנייה, ובאמת, יש פה, טוב, אין לנו זמן לספור עבוד שובר, בקיצור, אז באמת, אז באמת, מה זה, מה הפקמין? מה זה השאלה אם זה שווי שימוש, או עצם הדבר? למשל, יש כמה שאלות באמת, סתם ככה, באופן רגיל, אין לזה שום משמעות, זה סתם איזה מילים פוחות באוויר, כי באמת, בדרך כלל יש לי, אני גם יכול להשתמש, ואני גם יכול, וגם הדבר לכאורה שלי. אבל למשל יש כמה מחלוקות בש"ס, לפי זה, לפי השאלה מה זה בעלות בכלל, אנחנו נבין מה קורה במחלוקות האלה. אז יש מחלוקת במקום משפט 16, יש מחלוקת. וכן הרבי שמעון בן אלעזר אומר, המציל מן הארי ומן הדוב, מן המר ברדלס, מזוטו של ים. לא משנה כל כך, יש דבר זוטו של ים. מה זאת אומרת? הדבר נפל לתוך עומק של כמה קילומטרים בים, אז בעיקרון סתם ככה צריך להכריז, אומרים, אבל במקרה הזה לא צריך להכריז. למה? זה הופך להיות שלי לגמרי. למה אומרת הגמרא, הרי אלו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם, מטעם ייאוש. יש דעה, זה מופיע אצלכם גם, הראש אומר זה לא מטעם ייאוש, אלא מטעם הפקר. מה ההבדל? מה זה ייאוש והפקר? זה בעצם השאלה. כי עכשיו שהדבר נמצא בעומק הים, ואין לי שום דרך בעולם עכשיו להשתמש בו, ואף אחד לא יכול להוציא לי אותו, אז אם הבעלות זה רק שיש לי שווי שימוש בדבר, אז זה כבר לא שלי יותר. לכן, אומר הראש, זה מטעם הפקר, הדבר הזה מופקר לגמרי, זה לא שלי בכלל. לעומת זאת, אם אני אומר שזה מטעם ייאוש, כלומר באמת זה שלי. בכל מקום שהוא זה שלי, למה אני מותר? כי באדם מתייאש מזה, אדם דוחה את זה בידיים, והוא לא רוצה את זה יותר. אם באמת אדם לא היה מתייאש, זה היה שלו. עוד דוגמה לזה, במקור 17, המוכר שדהו לפירות, רבי יוחנן אמר מביא וקורא, יש לקיש אמר מביא ואינו קורא. רבי יוחנן אמר מביא וקורא קניין פירות קניין הגוף דמי, יש לקיש אמר מביא ואינו קורא קניין פירות לא קניין הגוף דמי. יש מחלוקת. אדם שמוכר שדה, אבל לא מוכר את השדה לגמרי, אלא מוכר אותה לכמה שנים שתוכל להרוויח מהיבול. משהו שאולי יותר קרוב למציאות שלנו, אדם סוחר בית. הוא לא סוחר, הוא לא קונה את עצם הבית, אלא הוא קונה זכויות שימוש. עכשיו, לשנה, לשנתיים, לא משנה לכמה שנים, את השווי שימוש הזה. השאלה אם עכשיו, לגבי שדה, עכשיו יש לי שווי שימוש בשדה, האם אני נקרא בעלים של השדה או לא נקרא בעלים של השדה? יש דעה שאומרת שאני הבעלים של השדה, לכן השדה הזאת שלי, לכן אני יכול לקרוא מקרא ביקורים, שצריך שיש דין שהשדה תהיה שלי, שנתת לי השם. זאת אומרת, יש דעה שקניין פירות לאו כי קניין הגוף דמי, כלומר, זה שיש, הבעלות לא תלויה בשווי השימוש, לא משנה מי המשתמש, אלא מי שעצם הדבר שלו. לכן, עצם הדבר שלו זה בעלים המקוריים ששכרתי להם את השדה. ולכן, אני, הקונה, לא יוכל לקרוא. אז לגבי זה, שאלה יותר לגבי שדות לא כך שייך היום, אבל למשל לגבי שכירות בית. מה קורה למשל אם עכשיו איזה מתפוצץ, אדם שכר בית, עכשיו מתפוצץ את הצינור בשירותים, בבתים. עכשיו יש מריבה, מי עכשיו צריך, מי צריך לתקן את זה, מי צריך לתקן את זה. אז לכאורה אולי אפשר להגיד שבאמת אם הבעלות זה, שוב, זה השימוש בבית, אז עכשיו השוכר משתמש בבית, אז הוא צריך לתקן. אם הבעלים המקוריים, בעלי הדירה, זה תלוי בעצם הדבר, לא אכפת לי מהשימוש, אז זהו, לכן בעל הבית צריך לתקן. אפשר להגיד גם מזג שלא נקרא שמזג עולה, אבל לא ניכנס לזה כל כך. אוקיי, מה אני בכלל, מה אני רוצה עכשיו, איך הגענו בכלל לנושא הזה? אז אמרנו שיש מחלוקת, אם הזכרנו שנחזור, שיש מחלוקת עם בעלות האיסורי הנאה, אם יש בעלות האיסורי הנאה, או אין בעלות האיסורי הנאה. ראינו שיש דעה לגבי האתרוג הזה, שיש דעה שלמה הוא פסול, כי פשוט לא שלי, אין בו לכם. יש דעה לא, הוא פסול מסיבה צדדית, הוא באמת שלי, אלא אני לא יכול לאכול אותו, לכן יש בו בעיה שצריך שיהיה אפשר לאכול אותו. נמשיך, אם שנייה, נחזור שנייה רוגת שובר, אומר רוגת שובר שהשאלה הזאת אם הבעלות זה השווי השימוש או עצם הדבר עצמו, זה תלוי בשאלה אחרת. אנחנו מגיעים שאלה לשאלה. אומר רוגת שובר שוב במקור 15, שהשאלה, וכבר כתבתי בזה, וזה עצם המחלוקת עם האות קונה או משיכה קונה. רצה אומר, עיקר הדבר או העצם או השיווי. כלומר, יש מחלוקת בשס עם משיכה קונה או כסף קונה. איפה זה מופיע? זה נמצא בפרק רביעי של בר מציע. יש המחלוקת לגבי, יש שתי דעות. יש דעה שבעיקרון הקניין שמועיל מדאורייתא זה קניין המשיכה, שאני מושך את הפירות ממש, ואז ממילא השני צריך לשלם לי את הכסף. יש דעה לא, שהקניין שעובד מדאורייתא זה קניין הכסף, ברגע שאני נותן כסף, וקניין המשיכה זה רק תקנת חכמים. ומה תלויה המחלוקת? אומר רוגת שובר, המחלוקת הזאת תלויה מה זה בכלל בעלות. אם הבעלות זה שווי השימוש, אני יכול להשתמש בדבר, או עצם הדבר. ונסביר, מה זאת אומרת? הוא אומר שאם אני אומר שהבעלות היא שווי השימוש, אז הקניין שעובד מדאורייתא זה קניין המשיכה, זה קניין הכסף. למה? כי הכל השאלה, אם אני יכול להפיק מזה, זה תועל, אני יכול להשתמש בזה. אם אני יכול להשתמש, זה שווה לי כסף, אז זה שלי. אם לא, זה לא שלי, אין לי בעלות. לכן כל העניין זה עובד לפי קניין הכסף. קניין הכסף הוא קניין דאורייתא. ויש דעה, לא, שקניין משיכה הוא הקניין שעובד מדאורייתא. למה? כי לא משנה בכלל אם תוכל להפיק איזה כסף או לא, אם תוכל לעשות איזה שימוש או לא שימוש. השאלה אם עצם הדבר שלך, אם פעם משכת את זה, אם פעם החזקת את זה, ועכשיו זה נהיה שלך, אם תוכל להפיק איזה כסף או לא, זה בכלל לא אכפת לי. זה לא משנה בכלל הבעלות לשווי השימוש. עכשיו, אבל, אז אם נסתכל עכשיו במקור, זה נמצא במקור מספר 19, אז יש מחלוקת. הגמרא בבר מציע אומרת, שהזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהב. ומה זה תלוי? הזהב הוא כאילו, הגמרא שם אומרת שיש כאילו, יש את הזהב ויש את הכסף. הזהב זה משמש כסחורה והכסף הוא משמש כמטבע. אז הגמרא אומרת שהזהב קונה את הכסף. כלומר, מה עובד? אני צריך, הזהב קונה את הכסף והכסף קונה את הזהב. כלומר, איך זה עובד? אני צריך למשוך את הסחורה וככה הכסף השני מתחייב לתת לי את הכסף, אבל הפוך, הכסף לא קונה את הזהב. כלומר, נתינת כסף לא עובדת. אם תיתן כסף, זה לא מועיל מדאורייתא. אתה לא יכול לחייב על ידי זה, לתת לו את הזהב. ככה זה עובד. אבל, יש דעה, הירושלמי שמה, בבבלי זה נקרא פרק הזהב, אבל בירושלמי זה נקרא פרק הכסף. אומר הירושלמי, הירושלמי יש שם גרסה הפוכה. במקום הזהב קונה את הכסף, הכסף אינו קונה את הזהב, ירושלים אומר הפוך, ירושלים אומר הכסף קונה את הזהב, ואין הזהב קונה את הכסף. מאיפה מגיעה המחלוקת? מה זה השינוי בגרסה הזה? אז בואו נראה במקור 21, אומרת הגמרא, מתני לרבי לרבי שמעון ברי. הזהב קונה את הכסף. כלומר, הוא בהתחלה, הוא שנה לבן שלו, שהזהב קונה את הכסף. כלומר, אם אמרנו, מה שעובד זה קרן משיכה. אתה צריך למשוך את הסחורה, את הזהב, ואתה קונה, ואז השני יתחדד לך את הכסף, את המטבעות. אמר לו רבי, שנית לנו בילדותיך, הכסף קונה את הזהב, ותחזור, תשננו בזקנותיך, הזהב קונה את הכסף. הרי שהיית ילד, שהיית צעיר, אמרת לנו הפוך, אמרת שהכסף קונה את הזהב. אומרת הגמרא, בילדותי מי סבר, זקנותי מי סבר. יש פה דעה, אז הגמרא אומרת, בילדותי סבר, דעה וחשיב, דעה וטיבה, כספה דלא חשיב, אב ופירה, וכאן נראה פירה לטיבה. בזקנותי סבר, כספה דחריבה וטיבה, דעה דלא חריבה ופירה, וכאן יפירה לטיבה. כלומר, מה המחלוקת? המחלוקת היא מחלוקת כזאת. המחלוקת היא מה נחשב הסחורה, ומה נחשב כמטבעות של הכסף. בילדותו הוא חשב שהכסף נחשב כמו הסחורה, והזהב נחשב כמו הכסף, לא משנה כל כך למה. ולכן, מה שעובד, תמיד, הגמרא מבינה שקניין משיכה הוא זה שעובד מדאורייתא. לכן, אם אני אומר שצריך למשוך את הסחורה, ומה זה הסחורה? זה הכסף. ברגע שמשכת את הכסף, קנית הזהב. אבל בזקנותי, הוא שינה את דעתו ואמר לו, מה שיותר, מה שעכשיו הסחורה זה הזהב, ומה שעכשיו הכסף זה המטבעות כסף. מה שעכשיו הכסף זה כאילו המטבע, הטיבה, מה שקוראים לזה. הוא נחשב הכסף. אם כן, ככה הגמרא מבינה. אז השאלה באמת, באמת הקניין משיכה הוא זה שעובד, אלא שיש שאלה מה אני צריך למשוך, מה הסחורה שאני מושך, האם זה הזהב או הכסף. זו האפשרות שאפשר להגיד. ובאמת לפי זה, ולפי זה אולי באמת גם זה המחלוקת של הבבלי וירושלמי שהזהב קונה את הכסף, והירושלמי אומר הכסף קונה את הזהב. אבל אפשר להגיד משהו אחר. לפי החקירה של הרב גוטשובר שמענו שיש בכלל שאלה מה זה בעלות ומה זה הקניין שעובד מדאורייתא, אם זה קניין הכסף או קניין הזהב. אז לפי זה יכול להיות שבאמת יש מחלוקת בתלמודים מה זה הקניין, יש מחלוקת בעצם מה זה הבעלות ומה הקניין שעובד. הבבלי אומר שהזהב קונה את הכסף, כלומר קניין משיכה הוא זה שעובד. למה? כי קניין משיכה אמרנו אתה צריך פעם אחת למשוך, פעם אחת להחזיק בדבר, לא, בכלל לא אכפת לי מה יהיה עם זה אי פעם, זה בכלל לא משנה, ולכן ככה זה, ולכן הזהב קונה את הכסף. לעומת זאת הירושלמי אומר אחרת. הירושלמי אומר לא, באמת הבעלות תלויה לא תלויה בשווי השימוש, לא בכלל אכפת לי, גם אם זה נמצא בתוך הים זה עדיין יהיה שלך. אלא שהשאלה זה השאלה, סליחה, תהיית, ירושלמי אומר שכל השאלה זה שווי השימוש. לכן אומר ירושלמי, הכסף קונה את הזהב. כלומר, הכסף הוא זה שיקנה את הזהב, כי קניין כסף הוא זה שווה, קניין הבעלות הולכת לפי השווי, לכן קניין כסף, שכל העניין שלו, כמה אני יכול להפיק מזה, כמה אני יכול להרוויח מזה, כמה קש אני יכול לעשות מזה, זה מה שיעבוד. לפי זה מה זה נותן לי? זה נותן לי דבר כזה. אז אם נחזור עכשיו למחלוקת שלנו, שדיברנו בהתחלה המחלוקת של הירושלמי והבבלי. הבבלי אמר כתב על איסורי הנאה, הגט כשר. הירושלמי אומר לא. הירושלמי אומר אחרת. הירושלמי אומר שכתבו על איסורי הנאה, זה פסול. לפחות מדאורייתא זה פסול, וזה יהיה פסול. מה המחלוקת? אז זה המחלוקת בעצם. המחלוקת היא מה הבעלות. האם הבעלות הולך לפי השימוש שלי בדבר, או לפי עצם הדבר. איסורי הנאה, אני לא יכול להשתמש בהם, אני לא יכול, אסור לי להשתמש בהם אפילו. אז מה אני עושה? אז אם אני אומר שזה הכל הולך לפי שווי השימוש, אז איסורי הנאה הם כבר לא שלי, ואני לא הבעלים עליהם, ככה סובר הירושלמי, ואם איסורי הנאה הם לא שלי, אז אני כבר לא יכול לגרש, כי אני לא יכול לתת, אני לא יכול לבוא לחנות, לפרוץ לחנות, לקחת חפץ ולגרש עם זה, ולקדש עם זה. למה? כי צריך משהו לתת משלי, ונתן, צריך שיהיה נתינה משלו. ומה זאת הבבלי סובר אחרת? הבבלי סובר שהכל הולך לפי, הבבלי שאומר שאיסורי הנאה כשר, זה הולך לפי עצם הדבר. כלומר, מה שאכפת לי, שהוא גם אומר קניין משיכה, הכל הולך לפי עצם הדבר. לכן, אם עצם הדבר שלי, לא אכפת לי בכלל אם אני יכול להשתמש או לא. זה שלי, כיוון זה שלי, אפשר לתת, והכל יהיה בסדר. ככה אפשר להגיד, באמת. אם נזכיר, אז באמת, לכאורה, ואפשר גם להביא לזה ראייה. למה? כי אם אמרנו, אמרתי בהתחלה, שיש עניין, שאם נחזור, אז במחלוקת, אם נחזור ממש אחורה למקור מספר 3, אז כתוב ככה, אז אחרי השאלה האם איסורי הנאה, כתב איסורי הנאה אם זה מגורש, אז כתוב ככה, כתבו הדבר שהוא איסורי הנאה, תני רבי חגין, מעשה בא לפני רבי ואמר הרי זה מגורשת. אם נחזור, ומה אמרנו? כלומר רבי אומר מגורשת. במקום מספר 21, המקור האחרון, רבי אומר, רבי בילדותו מה הוא סבר? הכסף קונה את בילדותו סבר הכסף קונה את הזהב. כלומר בילדותו הוא סבר, רבי ככה, בילדותו הוא סבר שהכסף קונה את הזהב, כלומר הולכים לפי השווי של הדבר. אבל מה הוא סבר בזקנותו? רבי בזקנותו חוזר בו והוא אומר שלא, הוא אומר שהזהב קונה את הכסף, כלומר הולכים לפי הכסף קונה את הזהב, ואחרי זה הזהב קונה את הכסף. אז מה הוא סבר? לפחות לפי ילדותו הוא סבר שהכסף קונה את הזהב, כלומר הולכים לפי השווי. אם הולכים לפי השווי, אז יכול להיות שבאמת מה שרבי אומר בירושלמי, שהעניין שכתבו על איסורי הנאה זה מגורשת, ככה זה לפי מה שהוא אמר, שזה עניין של, רק עניין של השווי. והבעלות היא הולכת לפי השווי, ואם ה... סליחה, עוד פעם. וילדותו הוא חשב שהולכים, הכסף קונה, שהזהב קונה, שהולכים לפי השווי. הוא סבר שהזהב קונה, שהכסף קונה את הזהב. אבל מה הוא סבר בזקנותו? שהזהב קונה את הכסף. לא הולכים לפי השווי, אלא לפי עצם הדבר. לא אכפת לי בכלל אם איסורי הנאה זה כשר או לא כשר. לכן רבי אומר בירושלמי, הוא חולק על דעת רבי אלעזר, ואומר רבי שכתבו איסור הנאה כשר. למה? כי לא אכפת לי בכלל אם זה שווה לי כסף או לא שווה לי כסף, זה הכל רק שאלה של אם עצם הדבר שלי או לא שלי. ובאמת זה, וזה המחלוקת בין התלמודים, שהבבלי אומר שהולכים לפי השווי, וירושלמי אומר הולכים לפי עצם הדבר, וירושלמי אומר הולכים לפי השווי. יש רק עוד אפשרות אחת שממש בקיצור, שאומרים, האחרונים מדברים על זה מחד חינוך, ועוד כמה אומרים שיכול להיות שהבעלות, יכול להיות שבאמת משהו ממוצע, יכול להיות שיש לך בעלות על איסורי הנאה, אבל בעלות מוגבלת. אתה לא יכול, כאילו שמים לך להזיקים מהידיים, ואתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה עם האיסורי הנאה, אתה לא יכול לזכות אותם, אתה לא יכול להקנות אותם. ובאמת בזה תלויה המחלוקת, כי הבבלי שאומר שאפשר לכתוב איסורי הנאה סובר שיש לך בעלות מוחלטת, אתה גם יכול לזכות. כלומר, ירושלמי אומר לא, ירושלמי יש לך הגבלה על הבעלות, וזה לא שלך. אוקיי, לסיכום, אז מה ראינו? ראינו פה שיש לנו הכתבו איסורי הנאה אם כשר או לא, אז לכאורה בפשיטות הבבלי אומר שכן, גם הרב אומר שכן, טוב, זאת אומרים רק בדיעבד, וירושלמי אומר שלא. בכלל אמרנו דעת הרמב״ם, למה? דעת הרמב״ם מכל המקורות ראינו שזה עניין של נתינה, זה עניין של נתינה פיזית, פשוט שהאישה תיגע, הבעל לא מרוויח בזה שום דבר, ולכן גם מלכתחילה זה עובד. לעומת את התוספות שמבינים שזה צריך להקנות לה איזה שווי ממוני, אם צריך להיות שווי ממוני אז יכול להיות שיקנית על ידי העתידי, יכול להיות שתשרוף את זה או משהו כזה, אבל השתמשת באיסורי הנאה, לכן זה בעייתי. הירושלמי משלב בין שני הדברים ואומר שאיסורי הנאה צריך גם להקנות, אבל שווי עתידי לא נחשב בכלל, לכן הירושלמי פוסל לעומת הבבלי. זה הכיוון הראשון שאנחנו בו. הכיוון השני אומר לא, זה כל שאלה של הבעלות. יש לנו שאלה מה זה הבעלות, האם הבעלות זה השווי או עצם הדבר. ובאמת לכן הירושלמי שהולך לפי שווי השימוש, אז הוא אומר שזה פסול. למה? כי אני בכלל לא יכול להשתמש בזה, אני לא יכול להקנות את זה. לעומת הבבלי שאומר שהכל הולך לפי עצם הדבר. אם עצם הדבר שלי, אז אני יכול לתת את זה, הוא נתן לאישה, וזה יהיה בסדר.